רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. הישראלים גילו את ההשקעה בנדלן בעולם והיא מציטה את דמיונם. גם להחזיק נכס מעבר לים וגם תשואה שנראית חלומית. אנחנו נשוחח על כך הפעם ביוסים נדלן עם מתן פרטמן, שהוא מנכ"ל ובעלים משותף של קבוצת הנדלן RM. בהמשך נהיה בשכונת ראשונים בראשון לציון בפינה נקודה על המפה.
עושים נדלן עם חגי גולן.
שלום מתן פרטמן.
שלום.
תשמע, אני רוצה לדבר איתך היום על כל הנושא הזה, שאתה יודע, ההשקעה בנדלן זה משהו שמצית את הדמיון להרבה ישראלים. ואני חושב ש... וגם כתבת על זה, שישנם, לפעמים התמונה נראית נורא ורודה, אם לא ממש מכירים את הפרטים, ואז עלולים להיכנס לכל מיני מקומות שאחר כך לא יודעים איך נכנסנו אליהם ולא נזנרנו אליהם מראש. אז בואו נעבור על כמה נקודות שחשובות כשמדובר על השקעה בנדלן, בסדר? קודם כל בואו נדבר על הנושא הזה שקוראים לו תשואה.
אוקיי, קודם כל אני מאוד מאוד מסכים, אנשים הולכים ומשקיעים יותר בנדלן, יותר בכלל בהשקעות אלטרנטיביות, בגלל הריבית הנמוכה, ובאמת השקעת נדלן כבר לא נהייתה עניין של עשירים או בעלי ידע רב, ובאמת כל אחד רוצה ואפילו אצלית צריך להשקיע בנדלן, מי שבאמת יש לו את האמצעים. והפער שנוצר בין האנשים שמשקיעים לבין הידע שלהם יוצר באמת הרבה בלבול.
אוקיי. עכשיו, אנחנו יודעים שהדבר שהכי מצית את הדמיון לאנשים, זה אומרים להם, הנה, תראו, יש פה תשואה כזאת וכזאת, והיא תשואה מובטחת, מה אתה יכול להגיד בנושא הזה?
אז נכון, אז מה שאנשים באמת הכי מכירים מנדלן זה את המושג תשואה, כי הכי קל להסביר את זה, התשואה זה בעצם הרווחים שלך, מזה זה נגזר. מה שהרבה אנשים לא מבינים, ולא מסבירים להם את זה, אולי הם גם לא רוצים, כי הם אופטימיים מטבעם, שגם בהשקעות יש סיכון. והמושג הזה של תשואה מובטחת, או צ'קים מראש, וערבויות חוזיות כאלה ואחרות, בסופו של דבר הכל טוב ויפה, אבל זה לא אומר שבהשקעה אין סיכון, זה לא אומר שבאמת ההשקעה מובטחת. אין דבר כזה למעשה השקעה מובטחת. ראינו כבר חברות ענק ובנקים שגם הם פשטו את הרגל, אז בטח שלא איזשהו מילה בחוזה של השקעה מובטחת בהכרח תבטיח אותך. הדבר השני שאנשים נורא מתמקדים בהם בצורה שהוא בגלל החוסר הבנה, זה שככה הם משווים עסקאות, כלומר אם התשואה פה תהיה X ופה התשואה תהיה X פלוס קצת, אז זו השקעה טובה יותר, בלי שום עניין של בדיקת ההשקעה עצמה והגורמים האמיתיים.
אוקיי, אז איזה באמת טיפים אתה יכול לתת פה, נגיד שאני רואה איזשהו פרסום לגבי נכס באיזשהו מקום, תשואה מובטחת כך וכך, איך אני באמת יכול לבדוק שזה משהו ממשי, ואני לא בעוד איזושהי תקופת זמן, לא יודע, פתאום מדרש לי להשקעה של כספים נוספים, או כל מיני דברים מהסוג הזה שיזיזו את כל הנושא של התשואה, ובכלל מה שראיתי בתחילת הדרך הוא לא מה שאני רואה עכשיו.
אז אני יכול להגיד שאני גם בתור משקיע וגם בתור יזם, הדבר האחרון שאני מסתכל עליו זה התשואה, זה הדבר האחרון שאני אבדוק, כי בסוף לא סתם אומרים שהאקסל אוכל הכל, ואני יכול להגיד שגם בחיים לא ראיתי שהציגו לי תוכנית עסקית של פרויקט שהוא עסקי. בחיים לא ראיתי פרויקט מפסיד. כל הפרויקטים האלה נייר מרוויחים, אבל אנחנו יודעים שהמצב הוא לא כזה. אז דבר ראשון, הטיפ הראשון שאם אתה רואה את המילה הצועה מובטחת, תתרחק. זה בלי קשר, זה מראה על משהו של אנשים שאתה לא רוצה לעשות איתם עסקים. הדבר השני הוא שבסופו של דבר, רוב האנשים, כמו שאמרתי, הם נעזרים בגוף אחר, בצד שלישי, שהוא זה שלמעשה יעשה את ההשקעה, הוא ילווה את ההשקעה, בזכותו ההשקעה תצליח או לא תצליח, או לפחות הסבירות תגדל. אז הדברים שהייתי בודק, זה קודם כל מי הצד השני הזה, האם יש לו ניסיון, מה האסטרטגיה שלו, איך הוא מסתכל, הייתי שואל אותו באמת על הסיכונים בהשקעה, על למה דווקא בוחר להשקיע פה, דברים בסגנון הזה. ובסופו של דבר, מה שאני גיליתי מהניסיון שלי שהכי עוזר להשקעות להצליח, זה ואם יש זהות אינטרסים בין כל המעורבים בעסקה. כשכולנו באותה סירה ומרוויחים ביחד, ומהצד השני גם כשדברים לא קורים כמו שצריך, יכולים גם להפסיד ביחד, אז אני יודע שמי שאני נעזר בו, הוא בעצם הגורם להצלחה של ההשקעה, יעשה את המרב. זה בסוף יגדיל את הפוטנציאל משמעותי.
עכשיו תראה, יש הרבה פעמים שאנחנו עושים השקעות מהסוג הזה, אז מספרים לנו בין היתר, נגיד אפילו, לא רק מספרים, נותנים ערבות בנקאית, נותנים לנו ערבות בנקאית להשקעה. כמה ערך יש לערבות הבנקאית הזאת? האם היא באמת כזה בטון שאם היא קיימת, אז זה אומר שההשקעה היא בטוחה?
אני יכול להגיד שערבות בנקאית היא מאוד עוברת בסוגים מסוימים של השקעות, בפרויקטים של בנייה בארץ, יש לך ערבות בנקאית, יש בנק שמלווה את הפרויקט, אבל בהשקעות, לרוב של נדלן בחול שאנחנו מכירים, שמדברים על ערבות בנקאית, בסוף זה לא באמת משנה. כלומר, אם העסקה היא לא באמת טובה, הערבות הבנקאית הזאת לא תעזור. כי מה שהרבה פעמים באמת עושים, לצערי אני חייב להגיד, זה אומרים לך, הנה בוא תשקיע עכשיו $100,000, תקבל ערבות בנקאית על תשואה מסוימת, אבל למעשה ההשקעה שרכשת, הנכס שרכשת, שווה חצי ממה ששילמת עליו. זה הכסף שלך בעצם, והערבות בנקאית היא מגולגלת מהכסף שלך עצמך, ובסופו של דבר שההבטחה, נקרא לזה במלכאות, נגמרת אחרי 3 או 4 שנים, אתה נשאר עם נכס ששילמת עליו פי 2, שמראש עשית עסקת נדלן לא טובה ביום הראשון. כמובן שלא תמיד זה ככה, לא כל החברות ככה, אני חייב להגיד שרוב החברות הן כמובן אמינות וטובות, ואנשים עושים חייל בהשקעות נדלן מעבר לים. אבל אני גורם למצב השני, שהמשקיעים לא צריכים ללכת כצון לטבח, הם כן צריכים לבדוק את ההשקעה, כן לשאול את השאלות, ולא לבוא עם אפס ידע לחלוטין.
עכשיו תראה, אחד הדברים כשנכנסים להשקעה, אחד הדברים שבהם מספרים למי שמשקיע, אומרים לו, תשמע, אתה נכנס עכשיו להשקעה בנכס שהסוחר שלו הוא טריפל איי, הוא ידוע, הוא חברה יציבה, הוא חברה מוכרת, גוף מוכר, אולי אפילו גופים ממשלתיים סוחרים את הנכס. עד כמה באמת הזהות של הסוחר של הנכס שאני הולך לרכוש אותו היא באמת כזאת, עוד פעם אני אשתמש במילה הזאת בטון, ונגיד אפילו ממשלה או גוף עסקי מוכר וידוע, עד כמה אפשר באמת לסמוך על זה שבאמת זה סוחר כל כך יציב?
אין ספק שבסופו של דבר הסוחר נותן לך איזשהו ביטחון. כלומר, גם אם הייתי עכשיו מסכיר נכס למגורים, אפילו לא לחברה, לסוחרים ממעמד סוציו-אקונומי נמוך, הסבירות שהם לא ישלמו הוא נמוך יותר, הוא גבוה יותר, סליחה, מאשר אם הייתי מסכיר לדירה במקום שהמעמד הסוציו-אקונומי מאוד מאוד גבוה. להגיד לך שזה מובטח ב-100%? לא. כבר ראינו חברות כמו טויז אר אס וסירס, חברות ענק שנקלעו לבעיות ומה שנקרא פשטות הרגל. ראינו בנקים גם בארצות הברית וגם בעולם שפשטו את הרגל. לא נעים להגיד, אבל גם ראינו מדינות כאלה. אז אני אומר, אין ספק שזה נותן ביטחון. להגיד שזה בטון ומובטח ב-100%, כמובן שלא.
כן. ופה כמובן צריך להסתכל על אורך החזה עדיין שיש לסוחר, וגם מזה להסיק לגבי האפשרות של כמה שנים עוד יש לו בנכס, והאם הוא, מעבר לשאלה, האם אחרי תום החוזה שלו הוא באמת יישאר בנכס.
בוודאי, צריכים לראות את התנאים המסחריים מול אותו סוחר, האם הוא יכול לתת, האם הוא יכול לתת באיזשהו כנס מסוים, האם צריך לספק לו דברים כחלק מהחוזה, בטח כל הצד המשפטי הוא חשוב. זה שאלות שאתה לא בהכרח צריך לבדוק אותן, אתה צריך לשאול מה שנקרא את היזם, את מי שמלווה אותך, מה הוא בדק ומה הוא ראה, ובאמת לאמת את זה.
כן, אחת הדרכים שמגייסים באמת משקיעים, בין היתר, זה על ידי כך שמפרסמים תשקיף. עכשיו אנשים רואים שפורסם תשקיף, ושבעצם זה איזה סוג של הוראה רגולטורית, נגיד מרשות ניירות ערך, ומגופים מהסוג הזה, ואנשים כמשקיעים רואים את עצם פרסום התשקיף כביטחון לכך שבאמת ההשקעה היא בטוחה. עד כמה המשפט הזה הוא נכון?
אז התשקיף כשמו כן הוא, כלומר הוא משקיף את העסקה, זה אומר שבאמת העסקה היא גלויה, מראים מי השותפים, מה חלוקת הכספים, מה התוכנית העסקית, באמת בצורה גלויה, וגם הדיווחים יש להם סטנדרט שצריך לעמוד בהם, שזה דברים מעולים, אין ספק שזה נותן הרבה שקיפות ובהירות להשקעה. מה שאנשים צריכים, חשוב שהם ידעו, שהתשקיף לא אומר האם העסקה היא טובה או לא טובה, התשקיף ממש לא אומר אם העסקה תצליח או לא תצליח. תשקיף בסוף בא ואומר, הנה זו העסקה. עכשיו תבוא ותבחן את זה. תשקיפים יכולים להיות 200, 300 ו-400 עמודים שאתה יכול לעבור עליהם, ושוב, הם יגידו לך את כל מקרה העסקה, אבל זה לא כופר אותך בכל משקיע מלבדע אם העסקה הזו טובה.
כן.
התשקיף לא יבוא ויגיד האם העסקה תצליח או לא.
אבל זאת אומרת, בעצם העובדה שגוף נגיד, כמו רשות ניירות ערך, היא סוג של מטריה מעל הגיוס הכסף הזה, הוא לך שעצמו לא אומר לגבי הסיכון שכרוך בכך? זאת אומרת, העובדה שהם נתנו לזה מטריה, הוא רק אומר, הם חייבו את החברה להציג מה שהיא יכולה במקסימום, וזהו?
נכון,
העסקה
יכולה להיות
עסקה
גם מאוד מסוכנת, שזה יכול להתאים לאנשים מסוימים, יכולה להיות עסקה מאוד מאוד מסוכנת, אין עם זה שום בעיה, כל עוד אתה מציג את הדברים בצורה שקופה, וזה בסדר, כלומר יש אנשים שמתאים להם השקעה בסיכון גבוה יותר. העניין הוא שזה רק משקיף את זה.
כן. אם ככה, לסיכום, אתה צריך לתת איזושהי, דיברנו על כמה עצות, אבל איזושהי עצת זהב באמת לאנשים ששוקלים להשקיע בעולם של ריביות כל כך נמוכות ומחפשים השקעות בנדלן, מה היית אומר שצריכה להיות עצת הזהב?
הייתי אומר שתי עצות, אחת שקשורה בפן אישי ואחת שקשורה להשקעה עצמה. בפן האישי, אני אומר, לפני שאתם רצים והולכים לחפש השקעות וללכת להרבה חברות, קודם כל תשבו שנייה בבית ותבינו בכלל מה המטרה שלכם. תעשו את מה שנקרא, תבינו את כללי המשחק שלכם. מה לכמה זמן, מה התקציב שלכם, מה הסוג ההשקעה שאתם עושים, כמה אתם בכלל יכולים להיות חשופים לסיכון מבחינתכם, מהבחינה האישית. אחרי שהבנתם את זה ומתקדתם את עצמכם, יהיה הרבה יותר קל להתחיל באמת לבדוק את ההשקעות. ההשקעה השנייה שלי מול באמת אותם גופים, זה מה שנגעתי בו קודם, ואני אחזור כי זה מאוד מאוד חשוב. הזהות אינטרסים היא קריטית. אם עכשיו היזם שם מעצמו כסף בפרויקט שהוא מאמין בו, אם את רוב הרווחים שלו, וזה בסדר, הוא צריך להרוויח, אפילו טוב למשקיע שהיזם ירוויח, אבל הוא ירוויח מהסוף, שהעסקה מצליחה, אז שם כבר מזערת משמעותית את התיקונים שלך. זה שתי העצות, יש הרבה מאוד עצות, אבל זה שתי העצות, אני קורא לזה הזהב שאני יכול.
אוקיי. היה מעניין, נסתפק בזה. תודה רבה לך, מתן פרטמן, מנכ"ל ובעלים משותף של קבוצת הנדלן RM. תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה רבה לך.
להתראות.
התחדשות עירונית, פינה בחסות קרסו נדלן.
שלום רונן לבן, סמנכ"ל הנדסה בקרסו נדלן.
שלום וברכה.
היום אנחנו מדברים על תהליך ההריסה והבנייה. אז אני רוצה לשאול אותך, כיצד ניתן לאמוד את משך זמן ההריסה, ואני מניח שיותר חשוב מזה את זמן הבנייה.
קודם כל, בוא נבדיל בין בנייה על קרקע ריקה לבין פינוי-בינוי. על קרקע ריקה, התב"ע מאפשרת מספר יחידות דיור. על מנת שבפינוי-בינוי הפרויקט יהיה כלכלי, ניתן ליזם יותר זכויות. זאת אומרת, יותר יחידות דיור על פני אותו הקרקע, אם הייתה קרקע סמוכה, הייתה ריקה, הקרקע הזאת תקבל יותר יחידות דיור, וזה על מנת שיהיה כלכלי ליזם. זאת אומרת, יוצר מצב של צפיפות יתר על פני המגרש הזה. קרי, לוגיסטיקה יותר קשה, מעברים בין מנופים יותר קשים, זאת אומרת, כל הבנייה עצמה טיפה יותר מסומכת בבנייה הרגילה, וצריך להערך לזה בהתאם. דרך אגב, מניסיון העבר, אנחנו כבר יכולים להפיק מפרויקטים קודמים על משך הביצוע של פרויקטים בפינוי-בינוי לעומת פרויקטים במגרשים ריקים. כמו כן צריך לקחת בחשבון את נושא ההריסה. הרי יש מבנה קיים שצריך להרוס אותו. דווקא פה משך הביצוע הוא לא ארוך, עורך בין חודשיים לשלושה להריסה ולפינוי, וצריך לקחת את זה בחשבון ולוסיף את זה ללוח הזמנים.
אוקיי, אז הזכרת את נושא באמת את ההריסה, אז אתה יכול לאמוד את זמן הבנייה? אם אתה צריך לתבורך אותו באיזשהו טווח?
כן, זמן, עוד פעם, תלוי במספר יחידות הדיור, תלוי בתמהיל, תלוי במספר המבנים שנמצאים על אותו מגרש, תלוי אם אתה בונה אותו בדרך כלל בסביבה שהיא רוויה, שיש בה, סביבה עירונית, שיש בה כבר מבנים קיימים, וכן, עוד פעם, אני לא אנקוף כרגע על משך ביצוע, כי כל פרויקט לגופו, אבל יש לנו כבר ניסיון עבר בפרויקטים קודמים, ואנחנו יודעים לאמוד את משך הזמן של כל פרויקט.
אוקיי, עכשיו, אם אתה צריך לסמן, לשים אצבע על הדברים החשובים, על מה צריך לשים את הדגש בשלב הבנייה?
בעיקרון, המבנה דומה למבנה רגיל. זאת אומרת, צורת הבנייה בסופו של דבר, זאת אומרת, דייר שיקבל את הדירה בסופו של דבר, לא יבחין בין פרויקט של פינוי-בינוי, לבין פרויקט רגיל. אין דגש מיוחד שצריך לשים לב, למעט עוד פעם צפיפות שגורמת להערכת לוח זמנים במשך הבנייה. את זה הדייר, את זה לדייר פחות עובר. ברגע שהוא קיבל את הדירה, הוא קיבל אותה.
אוקיי, עכשיו איך מתמודדים עם נושא הבטיחות? אנחנו יודעים שהנושא הזה בתקופה האחרונה עלה לכותרות, כמעט לא עובר יום שאנחנו לא שומעים על אסונות כאלה או אחרים. איך מתמודדים עם הנושא הזה? על מי בעצם מוטל את האחריות?
אנחנו מנסים להקצין את זה בקרסו נדלן. לפני שאנחנו בוחרים קבלן, אנחנו מסתובבים. אחרי קבלת הצעות המחיר וניהול מסעים ומתנים, אנחנו מסתובבים בכל אתרי הקבלן המבצע, בעת הביצוע. אנחנו בוחנים בין השאר את איכות הביצוע, בוחנים בין השאר את מנהל הפרויקט, ובוחנים בין השאר את הלוז ונושא הבטיחות. זאת אומרת, נותנים דגש מאוד חזק לנושא הבטיחות. דבר נוסף שאנחנו מפעילים זה מפקחים מטעמנו, כתוב להם בחוזה מה הם צריכים לעשות, איך הם צריכים לאכוף את הקבלנים, מנסים לעשות הכל במסגרת החוק, על מנת שהבטיחות תהיה בראש מעיינינו. עוד פעם, אבל על פי החוק צריך להבין שמי שאחראי על פי המדינה הוא הקבלן המבצע ולא היזם. זאת אומרת, עושים את המקסימום במסגרת החוק. אנחנו לא יכולים לשים אנשים שלנו ישירות, אלא אנחנו באש לוחנו, אלא המפקחים שאנחנו מבקשים מהם לאכוף את כל נושא הבטיחות, לבקש דוחות בטיחות פעם בשבועיים מהקבלן המבצע, לראות שאכן כל הליקויים מבצעים, ולפעמים גם לעצור את העבודה במידת הצורך.
אוקיי, איזה טכנולוגיות, אם אתה צריך לציין, קיימות לבקרה על הנושא של משך העבודה, טיב של העבודה, באיזה אמצעים אתם מבטיחים את העניינים האלה?
אוקיי, משך העבודה, הקבלן והיזם בתחילת הפרויקט סוגרים לוח זמנים ידוע, מפורט לאלף ומשהו פעולות, על מנת באמת לראות שלוח הזמנים מתקדם בהתאם לציפיות. פעם בחודש יוצא דוח מאת הקבלן אל המפקח, ובודקים את משך הביצוע עד כה, ולמעשה סיום הפרויקט. זאת אומרת, כל חודש לנו נתון לגבי סיום הפרויקט, לגבי בקרת האיכות. מה שנעשה כרגע בארץ, יש שתי שכבות של בדיקה. אחת זה ביקורת טיב איכות של הקבלן המבצע, והשנייה היא של המפקח עליו. בקרסו החלטנו לעשות שכבה שלישית, וזה אומר בקר איכות של היזם, שבדרך כלל לא קיים, הוא כפוף רק אליי, לא למנהלי הפרויקטים. פיתחנו אפליקציה רק בשבילנו, עם צ'קליסטים של 400 פעולות, ובקר האיכות מטעמנו, שמסתובב פעם בשבועיים, עובר לפי צ'קליסט הזה, בכל דירה, ומוציא דוח לקבלן, ליועצים הרלוונטיים ולמפקח. לאחר מכן, על הקבלן לסגור כל קריאה שנפתחה וכל ליקוי, והמפקח מאשר אחר כך שזה אכן בוצע.
אוקיי. רונן לבן, סמנכ"ל הנדסה בקרסו נדל"ן. תודה רבה. ועכשיו לפינה נקודה על המפה, והפעם אנחנו בשכונת ראשונים בראשון לציון. שלום עוזי מחלב, הבעלים של משרד התיווך, מרום נדל"ן בראשון לציון. שלום.
שלום וברכה, חגי.
אז בואו קודם כל תמקם לנו שכונת ראשונים בראשון לציון, איפה היא ממוקמת ככה ממש בקטנה שנדע איפה אנחנו?
ככה בגדול, המשרד שלנו פיזית נמצא בארץ 98 בראשון לציון, ממש סמוך ליקב. שכונת ראשונים מתחילה מהיקב ונגמרת באזריאלי ראשונים בצד הדרומי שלה, וגובלת בשכונת השומר בצד המזרחי שלה.
אוקיי, עכשיו זו שכונה ותיקה בראשון לציון?
השכונה היא שכונה ותיקה, היא מעל 40 שנה, ככה שחתך הבתים שם בערך לגדול, יש שם בתים ישנים של 40 שנה בערך, לצד בתים חדשים, הבנייה בגדול היא נמוכה, לצד בנייה רוויה, בתים חדשים, לצד בתים ישנים, שכונה מאוד מאוד מעורבת ודי מתפתחת. Okay. היו מגרשים ריקים במהלך השנים, זה מבנה.
אוקיי, אז בוא תספר לנו קצת על המחירים בשכונה, ככה עם דוגמאות, לפי מספר חדרים, או לפי סוגי בניין, כפי שאמרת.
בוא ניקח ככה, דירה פשוטה ביותר, 3 חדרים, בקומה רביעית ללא מעלית, מתחילה מהחל מ-1,300,000, והבית הגדול והגבוה ביותר והייחודי ביותר יכול להסתיים ב-6-7 מיליון בשכונת שלום עיראקי, שנמצאת פוגרפית בשכונת ראשונים. אז החתך מחירים הוא מאוד מאוד רחב, הוא מאוד משתנה מדירה לדירה.
אוקיי, אז אמרת דירת 3 חדרים בקומה רביעית, בלי מעלית, זה באזור ה-1,300,000 בבניינים.
באזור ה-1,300,000,
בבניינים היותר ותיקים.
עד 1,400,000 היא משופצת. דירה כזאת, 4 חדרים בקומה רביעית, ללא מעלית, יכולה גם להגיע ל-1,450,000 או 500,000. דירות 3-4 חדרים, אני כבר אפילו 3, 3 יכולה להגיע עם מעלית ל-1,500,000, זה מצב טוב, בבניין ותיק כמובן. 4 חדרים בבניין ותיק, דירה משופצת, עם מעלית וחניה יכולה להגיע ל-1,800,000, 1,900,000. דירה חדשה בפרויקט של פרשקובסקי, סתם למשל, סמוך לעזריאלי ראשונים, יכולה להגיע ל-2.5 מיליון, 4 חדרים, ו-5 חדרים, 2,700,000. השכונה, מה שמאפיין את השכונה בצד החדש שלה זה שכרגע נבנה גם עזריאלי ראשונים ממש בצד הדרומי, הדרומי ביותר שלה. יש שם תחנת רכבת שזה דבר מאוד מאוד חשוב לשכונה. זה שני דברים שהעלו את הערך של השכונה בשנים האחרונות, מה גם שהאוכלוסייה שם הוותיקה והטובה של ראשון בכלל מחזקת שם את תרמת המחירים. אין הרבה עסקאות בשכונה הזאת, כי אנשים לא מרבים להתחלק שם, אבל אני שומר אותם בציבות מאוד מאוד גבוהה שם.
כן. תגיד, עכשיו, השכונה, אם אני מבין נכון ממה שאתה אומר, בעיקר כאשר ישנה תחלופה של הדירות שם, אז היא בעיקר על ידי משפרי דיור? מי רוכשי הדירות שם?
בגדול, מי שרוכש שם דירות, זה אנשים ש... אתה יודע, משפחות שגדלות, פעם לצורך העניין, זוג תושבי השכונה שהתחתנו, והם רוצים לקנות דירה סמוך למשפחה, בגדול זה אנשים שגדלו שם וממשיכים שם. אנשים מאוד אוהבים את האזור ומאוד מרגישים משוייכים לאזור.
זאת אומרת, כן, בעצם מה שנקרא...
יש כמובן שבבניינים החדשים, סליחה, יש בניינים חדשים שגם באים מבחוץ, אבל רוב האוכלוסייה מתוך ראשון לציון.
זאת אומרת, מה שבעיקר משפרי דיור, כאלה שגרו בדירות אחרות ורוצים, המשפחה גדלה או דברים מהסוג הזה ורוצים דירות גדולות יותר.
בעיקר. פחות משקיעים, כי המשקיעים יותר מחפשים את מרכז העיר ומחפשים יותר את הדירות הגדולות, גם לחום שומרת על המחירים שם, זה לא משתלם למשקיע מבחינת תשואה לקנות דירה בשכונה הזאת.
זאת אומרת, מה זה אומר באמת לגבי מחירי השכירות, אם בכלל ישנם שם נכסים להשכרה בשכונה?
יש נכסים להשכרה, כשיוצא נכס להשכרה זה נפתח, כי הביקוש מאוד מאוד גבוה.
תן לנו דוגמה עוד קצת למחירים של השכרה.
בוא נאמר, 3 חדרים הכי פשוטה, בין 3,800 ל-4,500, וזה יכול להסתיים בדירת 5 חדרים בבניין חדש, ב-6,000 עד 7,000 שקל. קוטג' יכול להיות, אם הוא במצב, רעוע, יכול להיות מסקר בזביבות ה-6,000 שקל, 7,000 שקל, ואם הוא במצב ממש ממש טוב, בית חדיש, יכול להסתיים גם ב-15,000 שקל, בבית ברמה מאוד גבוהה.
אוקיי. עכשיו, הזכרת באמת, בואו נספר טיפה על השכונה עצמה, אתה אומר שם תחנת רכבת שמאוד מעלה את הערך של השכונה בגלל הנגישות.
יש תחנת רכבת, למעשה, כן. יש 2 בראשון, 1 במערב ואחת פה, אבל פה היא יותר מרכזית, ופה היא יותר נגישה ויש לה, מפה יש יותר אופציות לכיוון תל אביב והאזורים אחרים. יש גם חניון מאוד מאוד גדול לבעיה הרכבת, יש את הזיאלי ראשונים החדש של נבנה עכשיו של מרכז בילוי לתושבי השכונה, וכל האנשים שבאים בחוץ מהם. יש תחנות אוטובוס כמובן, השכונה מאוד מאוד נגישה, שכונה מצוינת.
כן. טוב, נראה לי שנסתפק בזה. תודה רבה לך, עוזי מחלב, הבעלים של מרום נדלן בראשון לציון. תודה רבה על השיחה הזו, שכונת ראשונים בראשון לציון. תודה רבה. עד כאן עושים נדלן. להערות ותגובות אתם מוזמנים להיכנס לאתר הבית שלנו ranlevi.com או לשלוח אליי מייל לכתובת שנמצאת גם באתר. להתראות.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.